קודם עסקנו בדברי על מסילת ישרים בפרק הראשון. מה חובת האדם בעולמו? והוא מסביר לנו שהמגמה של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ואני מוסיף על הדברים שהוא אמר בדברים שהוא אמר במקום אחר, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב הטבע של, כלומר, המהות האלוקית היא שלמות הטוב, והוא ברא את העולם הזה על מנת שהעולם הזה יהיה פרוסדור לעולם הבא. אדם ישתדל בעולם הזה לעשות את רצון השם, להיות טוב, להיות שלם, ועל ידי זה הוא יזכה אחר כך לטוב הגדול בעולם הבא. זה באופן כללי, זאת מגמת הבריאה, וזה מגמת האדם בעולם. חובת האדם בעולמו להתענג על השם. אבל התענוג הזה הוא בנוי על כך שאדם מתאמץ כדי לזכות בתענוג הזה. אדם צריך להתאמץ קצת, והתוצאות תהיינה מאוד מאוד גדולות. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. והוא מבסס את הדברים הללו על פי מאמרי חז"ל, העולם הזה פרוסדור לעולם הבא. זאת אומרת, החיים בעולם הזה הם בעצם חיים זמניים, עם 70 שנה, בגבורות 80 שנה, 120 שנה, יש גבול. ולא יכול להיות שזה יעד, זה המטרה הזמנית הזאת, שהיא תהיה עניינו של האדם. אלא מוכרח להיות שיש מטרה נצחית. והעולם הזה, הזמני, הוא מכין את העולם הבא. וגם הנפש לא תמלא, הוא מביא מדברי מאמר חז"ל, הנפש לא תמלא, כלומר לאדם, יש החז"ל מביא משל, משל לעירוני שמנסה בת מלך. זאת אומרת, עירוני זה מדובר כאן אדם פשוט, איש מעשה, איש מגושם, שהוא יודע לעבוד, יש לו יכולות כלכליות מאוד גדולות, אבל הוא לא איש רוח, הוא לא איש אצילי, והוא נשא בת מלך. אז יש לו הרבה כסף, אבל הבת מלך היא מלומדת, אצילית, אוהבת לנגן, אוהבת מוזיקה, אוהבת אומנות, אוהבת דברים מרוחניים, דברים... והוא לא, זה לא מעניין אותו. הוא יודע לעשות כסף. הוא שואל אותה, מה את רוצה? אני יכול לתת לך מה שאת מבקשת. אם את רוצה ספינת טיולים, אני אתן לך. מטוס פרטי, אתן לך. אבל היא אומרת, זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה מישהו שאני אוכל לדבר איתו. בהרגשות שלי, במחשבות שלי, באידיאלים שלי, הוא לא מסוגל. זאת אומרת, יש כאן איזה שידוך עירוני, נשא בת מלך, התחתן, והשידוך הוא לא מתאים. הוא יכול לתת לה הרבה הרבה דברים, אבל הם לא ממלאים את לבבה. הגוף והנשמה, זה עירוני שנשא בת מלך. הנשמה היא בת מלך. הנשמה יש לה רצונות גבוהים, עליונים, נישאים מאוד מאוד מאוד. והגוף, והיא רוצה להוציא את השאיפות שלה מן הכוח אל הפועל, והאמצעים שלה להשתמש להוצאה מן הכוח אל הפועל זה בעצם הגוף. וכשאנחנו אומרים הגוף, אנחנו לא מתכוונים רק הגוף המגושם, אנחנו מדברים גם על הרגשות, גם על הכישרונות, גם על הדמיונות, על כוחות הנפש, אבל הם גם מוגבלים. והנשמה היא עליונה, היא ניצוץ אלוקה ממעל, והיא גבוהה, גבוהה, כגבוה השמיים מעל הארץ, כאן כן היא גבוהה מהיכולות של הגוף להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצונות שלה. מה הרצונות שלה? דביקות בריבונו של עולם, רצונות עליונים מאוד אידיאליים, שאיפות של, של, של שלימות, של תיקון עולם במלכות שדי. של להביא את האטום הכי גדול לעולם. ולמשל, אם אדם יש לו המון המון רצונות לעשות חסד, המון המון רצון, אבל אין לו אמצעים. והוא לא יכול, להוציא את הרצונות שלו מן הכוח אל הפועל. אדם רוצה לבנות את ארץ ישראל, אין לו אמצעים. זאת אומרת, הרצון יכול להיות מאוד מאוד גדול, והיכולות הן מאוד מאוד מצומצמים. הנשמה יש לה רצונות גדולים מאוד, שאיפות מאוד גדולות. זה מוכרח להיות שיש לה נשמה מקום עליון, ששם היא תמצא את המרחבים שהיא צריכה אותם. אז המציאות בעולם הזה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא לקח נשמה מאוד מאוד עליונה, הכניס אותה בגוף, עכשיו תפקידך כאילו להוציא את המקסימום שאת יכולה פה בעולם הזה, ואחר כך תוכלי לעלות מעלה וליהנות מזיו השכינה, זה הנאה רוחנית, הנאה עליונה, הנאה נישאה, אין לה גבולות. אבל כדי שהנאה תהיה אמיתית, צריך שתהיה שותפה, הנשמה שותפה בהשגת הנאה הזאת. אם לקבל דבר במתנה, זה לא אותו דבר. חביב על אדם קף שלו מתשעה קבין של חברו. כלומר, אדם, או עשרה קבין, קו אחד שלו, מה שהוא עשה בעצמו, אדם קונה דבר, או עושה את הדבר בעצמו, מה שהוא עשה בעצמו, זה יקר לו מכל יקר. אז אם הנשמה תשיג את הטוב האלוקי על ידי ההשתדלות שלה, אז באמת היא תקבל אותו בצורה היותר גדולה ויותר שלמה. זהו בעצם, זאת ההסתכלות הכללית של עניינו של האדם בעולם הזה. ישראל הם מרכז העולם הזה, ועניינו של כל אדם בעולם הזה, להיות, לעבור את העולם הזה בצורה הכי הכי נכונה שאפשר, על מנת להגיע לעולם הבא. אמרנו בפעם הקודמת, יש הסתכלות נוספת. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות פרטית, אישית. כל אחד ואחד מה קורה אחרי חייו, ולאור ההתבוננות הזאת, מה בחייו ואחרי חייו מחברים את העולם הזה והעולם הבא, אז ההסתכלות הזאת אחרי החיים יש המשכיות. יש חיים אחרי החיים. והחיים אחרי החיים הם החיים האמיתיים. החיים פה והחיים הם חיים מוגבלים, חיים מצומצמים. השאיפה היא בעצם לחיי העולם הבא. זה האדם. אבל הכלל הוא לא מוגבל ב-70 שנה, ב-80 שנה. הכלל הוא נצחי בעצם. הוא חי עוד וממשיך וממשיך וממשיך. אז אם מסתכלים אנחנו על שאיפות הכלל, מה הם השאיפות של כלל ישראל, כלל הציבור? הם שאיפות שהציבור יגיע לשיא של השלמות שלו בעולם, בחיים שלו. זאת אומרת בעצם שאיפת הגאולה. ואכן אנחנו מוצאים את זה בראשונים, הבדלי הדגשים. הרמב״ם בהלכות תשובה, הרמב״ם מדגיש שכל עניינו של האדם, כל המגמה של האדם באמת לעולם הבא. ומה עם ימות המשיח? ימות המשיח הם מכינים את האדם לעולם הבא. זאת אומרת, אם האדם מתנהג כפי שצריך להתנהג נכון בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרויות ותנאים יותר טובים כדי להגשים את התפקידים שלו כאן בעולם הזה, על מנת שהוא ישיג את העולם הבא. זאת אומרת, העולם, ימות המשיח, זה אם עם ישראל יתנהג בצורה יותר טובה, הוא יקבל אחר כך תנאים הכי הכי טובים שיכולים להיות, שבהם הוא יוכל לעבוד את השם בצורה יותר גדולה ויותר עליונה, ויזכה אחר כך לעולם הבא. זה אומר הרמב״ם, מלכות תשובה בפרק ט'. הכוזרי, לעומת זה, מדגיש את הימות המשיח. וכששואל אותו מלך כוזר על עולם הבא, אז הוא אומר, אני אני רוצה להדגיש, יש עולם הבא, אבל אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על הדבר, על זה. אני רוצה להרחיב את הדיבור על עולמך תראה בחייך. שפה בעולם הזה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. אומר למלך כוזר, אומר, אחרים מדברים על הדברים שלא ראו ולא שמעו ולא ידעו, ומדברים על עולמות עליונים, על עולם הבא. אבל אנחנו לא צריכים להגיע לדבר על עולמות העליונים. פה בעולם הזה יש לנו את ההופעה האלוקית. אנחנו פה פוגשים את ריבונו של עולם, את מדרגות מדרגות של פגישה של, של ריבונו של עולם, ומשה רבינו הוא שיא של הפגישה, עד כדי כך שהוא חי במציאות שלנו, בעצם גם חיים על טבעיים, 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, משהו שלא לא טבע אנושי. אז כמו שאמרתי, הכוזרים מדגיש יותר את הכלל, נדבר על כלל ישראל, וכמובן שזה מתקשר עם ארץ ישראל. כי עניינו של כלל ישראל זה להופיע בארץ ישראל. אז הכוזרים מרחיב את הדיבור על מעלת ארץ ישראל, והשאיפת הגאולה, וכך הוא מסיים את הספר שלו, שככל מה שאנחנו יותר נתגעגע ויותר נבקש ויותר נשאוף לארץ ישראל, אז אנחנו ככל שנרצה את אבניה ונבקש אותם, אז אנחנו נזכה לגאולה. כפי שאמרתי, שתי ההסתכלויות הללו הן לא מנוגדות, הן משלימות אחת את השנייה, כי שניהם נכון. כי כל אדם הוא גם יחיד וגם חלק מכלל. הכלל נוצר מכל היחידים ביחד. התפיסה שלנו היותר עמוקה, שהיחידים הם התפרטות של הכלל. לא היחידים יוצרים את הכלל. זה דבר שצריכים להתעמק בזה, להבין את הדבר הזה. כלומר, לא על ידי שהרבים מתאספים ביחד ומחליטים על דרך מסוימת, שכולם הולכים באותה דרך וכולם שואפים ביחד לשאיפה אחת, לאיזו מגמה אחת גדולה, לבנות, להקים את מדינת ישראל, לבנות את עם ישראל, וללכת בדרך השם וכדומה, מסכימים הסכמה כללית ביחד, זה לא כלל, זה לא הכלל. כלל זה שהפרטים הם נובעים, הם נמשכים מהכלל. כמו עץ שיש לו שורש אחד וגזע אחד, ומזה יוצאים ענפים שונים, ענפים רבים, וענפים רחבים, ואחר כך מזה הפרטים יותר וכו' וכו' וכו'. כמו משפחה שהיא מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, זה משפחה אחת. אז עם ישראל בעצם יש לו שורש רוחני, שורש נשמתי אחד. ומניצוצי נשמות, מהנשמה הכללית הזאת, מתפשטות בכל ישראל. ואם אנחנו מדברים באופן עוד יותר גדול, מתפשטות לא רק בדור מסוים. כל הדורות כולם, הופעה אחת של עם ישראל לדורותיו. עם ישראל שמופיע בעולם בכל הדורות. זה בעצם מציאות אחת. מציאות אחת שמופיע בהרבה הרבה הרבה פרטים. כמו אדם בעצמו. האדם יש לו רמח איברים ושסה גילים. אלא כמה איברים שהתחברו ביחד והחליטו ביחד ל... ככה נחיה יותר טוב, אם יהיה הרגליים החליטו שעם הידיים ביחד, אז יוכלו לעשות יותר דברים ביחד, וכל אחד יהיה יותר מאושר, וכן השאר האיברים. אלא זה מציאות אורגנית אחת. ככה מישראל, בעצם אחד. זה נראה כאילו פרטים, 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 בעצם שורש אחד לעם ישראל. ואכן המגמה, אז אם אתה מסתכל בממה הכוללת הזאת, זה עם אחד, מציאות אחת, אז כמובן שהשאיפה שהעם הוא חי תמיד, יש לו שאיפה לאומית, שאיפה כוללת. אז כפי שאמרתי, שני הדברים נכונים. כל אחד הוא גם וגם. והשאלה של הדגש, מדגישים את הדבר, אני, עיקר ענייני זה החלק מהכלל, או אני יותר מדגיש את הצד הפרטי שלי. והכל כמובן לשם שמיים בעבודת השם. כל אחד כמה שהוא יהיה יותר מושלם, הכלל יותר מושלם על ידו, הוא משלים את החלק שלו בכלל. אז יכול אדם לעבוד מאוד מאוד על עצמו, אבל בסופו של דבר זה מרומם את כל הכלל כולו. אז נקודת המוצא של בעל המסעת שערים, אתה הולך לדבר על מה, מה נכון לעשות, מה טוב לעשות, ראשית כל צריך אדם להחליט מי הוא, מה עניינו, ולדעת מה המגמה הכוללת, ומתוך המגמה הכוללת אפשר אחר כך להיכנס לפרטים. חז"ל אמרו לנו, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. וגם להפך. יפה של מעשים טובים, מצוות ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי עולם הבא. ושעה אחת של להתענג בעולם הבא, כנגד כל חיי עולם הזה, אני לא מדייק בלשון. מה?
איפה זה מובן?
זה בפרקי אבות. זאת אומרת, שעה אחת של להתענג בעולם הבא, בעולם הבא הוא נצח. זה שווה כנגד כל העולם, הנאות שיש בעולם הזה. כי זה רמה אחרת, זה ספירה אחרת של תענוגים. תענוגים של העולם הזה מוגבלים, מצומצמים, מגושמים, והחיי העולם הבא יפה שעה של קורת רוח. בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. ותשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא.
אם אין שם הגבלה של זמן או הגבלה בכלל, אז איך התנא מגדיר את זה ומקביל את העולם הבא?
כן, להסביר. לצייר את הדבר הזה, כמובן. הנצח הוא ארוך. הוא ארוך בלי גבול, כביכול. אנחנו מתארים אותו כי הוא... ומעל בעצם האפשרות להגיד שבזה זמנים, אבל מבחינת התפיסה שלנו, זאת אומרת, זה כל הזמנים ביחד. אז מה חסם החכמים מתכוונים להגיד לנו? שבעצם יש בחינה מסוימת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יש בזה איזה גודל של דביקות בקדוש ברוך הוא יותר מאשר ליהנות מזיו השכינה בעולם הבא. מסביר את זה בעל התניא, שליהנות מזיו השכינה, פירושו של דבר, זיו זה לא, אי אפשר להיות קרובים לריבונו של עולם, אפילו אחרי החיים, זה רק ליהנות מזיו השכינה, ולא ממש מדובקים כביכול בקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם עושה מצווה, בשעה שהוא עושה את המצווה, אז בעצם הוא עושה את רצון השם. ורצון השם זה השם. הוא ורצונו חד. מופיע כאילו אדם בשעה שעושה מצווה, הוא מופיע, מגלה את רצון השם. מגלה את רצון השם זה כמו לבוש. שאדם מתלבש ומגלה לאן הוא שייך. הולך עם בגד מסוים, יודעים שהוא שייך לזה. הולך בגד של חייל, יודעים שהוא חייל. הולך בגד של שוטר, יודעים שהוא שוטר. יש בגד, כל אחד יש לו הבגדים שלו, כל חוג יש לו את הבגדים שלו. אז הלבוש הוא בעצם גילוי של המיינים. יכול להיות לפעמים שזה מטעה, אבל בדרך כלל זה הסדר. שהלבוש, אדם עושה מצווה, מגלה את רצונו, את רצונו הפנימי, באופן גלוי, זה כאילו מתלבש, מתלבש במצווה. בעצם הוא מתלבש באור השם. ואז זה ממש אור השם. זה יותר מזיו השכינה. אני לא רוצה להרחיב עכשיו את הדיבור בנושא הזה, כי זה נושא בפני עצמו. אבל כל פנים, יש איזו מעלה מיוחדת לעולם הזה, שאין אותה בעולם הבא. ויש מעלה בעולם הבא, שאין אותה בעולם הזה. אז הקשה של קיום, של חיבור של אדם לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מבחינה מסוימת, זה דביקות מיוחדת שאין גדולה ממנה. ואם הזכרנו את דברי התניא, זה אומר, ותלמוד תורה זה עוד יותר. כי כשאדם עושה מצווה, אז הוא עושה איזו פעולה שמגלה את רצונו. אבל כשאדם חושב בדברי תורה ומדבר בדברי תורה, זה לא רק לבוש, זה גם ממלא אותו. התורה היא בפנים ובחוץ, זה כמו מזון ולבוש. וכך אנחנו יכולים להתבטא כשאנחנו לומדים. מה שאדם יכול להגיד, אני הקפתי את כל הסוגיה, וכמו הלשון של הגמרא, ואבי כמנח בכיסטה. כלומר, אדם חזר על הדברים הרבה פעמים, וזה כבר נמצא בכיסו, זה בטוח. חזר רבים פעם על דבר, הגמרא אומרת מסכת כתובות, ואבי כמנח בכיסטה. מי זה? חכמי יושה, רבי חנניה, חזר על זה 40 פעם, ואבי כמנח בכיסטה. יכול להיות האגדה מתבטא בלשון אחרת. אני צללתי לתוך הסוגיה. הסוגיה מקיפה אותי, אני בפנים. אני בפנים, אז הסוגיה מסביב. אני מקיף את כל הסוגיה, אז הסוגיה היא בפנים. כן, אני יכול להיכנס לתוך הסוגיה, והסוגיה יכולה להיכנס לתוכי. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר עם, עם, הכתוב, עם דבר השם בחיבור כזה, שאין חיבור גדול עימנו. באמת, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו צריכים להרגיש את ההרגשה הזאת. שלימוד התורה זה ממש, זה כל כך גבוה, שלפעמים זה הרגש כל כך צריך להיות חזק, שקשה ללמוד, מרוב התרגשות, שבעצם אדם עכשיו כשהוא לומד את דבר השם, הוא מגלה את דבר השם בתוכו, בתוכו מתגלה דבר השם. החיבור של אדם עם ריבונו של עולם. זאת הפתיחה, פתיחה של המסילת ישרים ללמוד את תיקון המידות והמעשים. כפי שאמרתי, המידות האלה שמדבר עליהן המסילת ישרים על פי רבי פנחס בן יאיר במראיתה, הן מידות שפשוט בונות את החיים של האדם בצורה הכי בריאה והכי נכונה. ואנחנו נתחיל במידה הראשונה. מידת הזהירות. מה העניינה של מידת הזהירות? אז הפרק, זה פרק ב', זה הפרק הראשון של מידת הזהירות. כשאדם יתבונן מה שהוא עושה, ויראה אם זה תואם את הרצונות שלו, את השאיפות שלו. זאת אומרת, ראשית כל אדם צריך לחשוב, מה אני רוצה? מלאן אני שואף? מלאן אני חותר? ולבחון את ההתנהגות שלו בהתאם לכך. אם ההתנהגות שלו היא תואמת את השאיפות שלו, את המטרות שלו. אבל יש כל צריכים להתבונן, לחשוב איזה שאיפות נכונות צריכים לשאוף. ואחר כך לראות איך אני יודע לממש את הדברים בפועל. מידת הזהירות היא מידת ההתבוננות. להתבונן. אל תהיה אדיש, אל תיתן לחיים לזרום בלי לחשוב, אחר כך תצטער, אחר כך תגיד למה בזבזתי את הזמן, למה עשיתי דברים שהזיקו לי, כן? אדם יכול להימשך לדברים שמזיקים, אדם יכול לבזבז את הזמן, לא מזיק, אבל אחר כך הוא מצטער שהתבזבז כל כך הרבה זמן, והוא לא עשה דברים חשובים, ועכשיו הוא לא התקדם ולא התפתח, וכולם אחרים כן התקדמו והתפתחו. תחשוב, לא תהיה אדיש. דווקא בימים, לפני כמה ימים מישהו שאל אותי מה עושים נגד האדישות שאנשים, אתה רואה תלמידים, לא שאלתי, לא בישיבה. יש עוד מקומות חוץ מהישיבה. וגם בסביבה שלנו יש עוד מקומות. והוא אומר לי, איך מזיזים אותם לעשות משהו? מן האדישות כזאת, לא אכפתיות משום דבר. תרים אותם, אפילו אתה רוצה להזמין אותם לעשות על האש. גם זה צריך לעורר אותם לקום. אני לא נפגשתי בבעיה הזאת, אני לא יודע לענות עליה טוב. אבל כנראה שבעל מסעדת משלוחים אומר, הדבר הראשון זה שאדם יחשוב, מה אני רוצה. אחרי שהם דיברו איתי, אז אחר כך חשבתי בליבי איך באמת מעוררים את הרצון. ראשית כל צריך לחפש את נקודת הרצון אצל האדם במקום שהוא נמצא. מה שהוא רוצה, לא יכול להיות ששום דבר לא רוצה. הוא רוצה לנוח, הוא רוצה לשכב על המיטה. בוא נתחיל מהנקודה הזאת אולי, ונתחיל להתקדם. יש לך קצת רצון, יש לך איזה... אז בוא נברר אותו. ולאט לאט נגיע באמת לדברים ממקום נמוך, נעלה ממדרגה למדרגה. על כל פנים, כל אדם רציני צריך לקחת את עצמו בידיים ולהתבונן. להתבונן בעצם מי אני, מה אני, איך אני יכול לממש את הכוחות שלי בצורה הכי טובה, זה יעשה אותי כמובן הכי מאושר, וגם הכי נכון, עם כל הבחינות. מה, לאיזה מטרה עליי לחתור? אחרי שהוא את ההנחה, את המטרה בירר לעצמו, עכשיו הוא צריך לבדוק האם אני, איך אני מגיע אל המטרה. איך אני, ההנהגה שלי תהיה תואמת את את היעדים שאני הצבתי לעצמי. וכשאדם יש לו דרך, והוא מתבונן, והוא חושב, אז הוא מתקדם. ואז הוא עולה במעלות, כמובן מעלות הקודש. אז ראשית כל ההתבוננות. אדם מתבונן בעצמו, מה אני עושה? מה שאני עושה זה טוב או לא טוב? כל ההתנהגות שלי מבוקר עד ערב, במשך השבוע, בכלל, לחשוב מהכלל אל הפרט. המטרה הכללית שלי, ומתוך המטרה הכללית שלי, להציב מטרות ביניים, ומה היום אני צריך לעשות, מה בשעה הזאת אני צריך לעשות. ובכלל, בהמשך הוא מציע, הוא אומר שהחשבון הנפש, שאדם מפעם לפעם יושב ועושה לו חשבון נפש, זה יכול להיות כל יום, יכול להיות חשבון נפש יותר כללי כל שבוע, לעשות חשבון נפש, מה אני רוצה להשיג. איך אני רוצה לעשות את זה? ואחרי זה לבדוק האם מה שרציתי השגתי. אם לא, למה? איך אני עושה שאני כן אשיג? להציג לעצמו מטרות שהוא יכול להשיג אותן, ולא מטרות מעבר למה שהוא יכול להשיג. לא פחות ולא יותר. לחשוב. חשבון נפש זה רעיון מאוד מצוין. אם אדם רוצה לקום בבוקר עם מרץ, וככה למצות את עצמו לפני השינה, הוא חושב מה אני רוצה לעשות בבוקר, מה, איך אני רוצה לקום, מה אני עומד לעשות בבוקר, אני קם, מברך, תפילות, לומד. אדם מתבונן וגם חושב כמה רגעים לפני השינה, מי שהלך לישון שהוא לא ממש ככה נרדם ברגע שהוא נופל למיטה, כן? היה לנו תלמיד כזה שקדן, לא תלמיד חבר, במרכז הרב, אני זוכר. הוא היה שקדן כזה עצום, שהוא היה הולך למיטה, שוכב, אומר המפיל, נושן. כי אסור לעשות הפסק בין הברכה לשינה. אז הוא לא עושה הפסק. אתה מדבר עליו אחרי שהוא גמר את המפיל, הוא כבר לא קל, הוא יושן כבר. זה... הוא היה שקדן עצום, באמת, שני אחים תאומים שקדנים. אז על פי שלא נרדם מיד, זו הזדמנות ככה לחשוב, לסכם את היום, ולסכם באופן חיובי, כן? לא להיות אדם ביקורתי מדי, אלא באמת לחשוב, הנה, עבר על היום בישיבה, ברוך השם, תפילות, הלימודים, הברכות, לעשות איזה סיכום, לראות באמת, היה יום חשוב מאוד שעבר, ובעזרת השם, תכנן שהיום הבא גם כן יהיה כזה יום טוב, אולי יותר טוב. ההתבוננות שאדם מתבונן בעצמו, זה חשוב מאוד, זה לא שאדם זורם בלימוד וזורם בעצמו, עושה את כל הדברים, ולא עוצר רגע ומתבונן על מה שהוא עושה. וזה מידת הזהירות, להתבונן. תתבונן, תסתכל על עצמך מחוץ, כביכול. תסתכל עליך, מה רצית, מה עשית. וחזל, הוא מביא הרבה דברי חכמים, שהם אומרים שההתנהגות, שהחשבון הנפש והתשומת לב שאדם חושב מה הוא רוצה לעשות, איך לעשות וכדומה. זה הפרק הראשון, עצם ההתבוננות. כמה חשוב שאדם ישים לב למה שהוא עושה. כמו שאדם הולך, הוא מסתכל שהוא לא ייפול בבור, או באיזה נזק שיכול להיות בדרך, לא להיות כסומה. אז אותו דבר כשהוא הולך במהלכים הרוחניים שלו. גם צריך להסתכל עם התקלות בדרך הרוחנית שהוא הולך, ושלבחור לו את הדרך הכי, שתביא אותו הכי קרוב, הכי מהר אל המטרה. זאת אומרת שאפילו כשאדם עוסק בתורה ולומד ומתקדם וכו' וכו', גם הוא צריך לחשוב ולעשות חשבון נפש ולראות אם באמת הצורה שהוא עוסק בה היא הצורה הטובה ביותר. אולי אפשר לשפר, אולי יש איזה דברים שהם, שאולי מתאמץ יותר מדי, גם זה צריך לחשוב. לפעמים אדם מתאמץ יתר על המידה, וזה גם אסור שאדם ישקיע יותר מדי כוחות מהכוחות שנכון להשקיע, ואז בסופו של דבר הוא יכול להישבר, וזה גורם נזקים יותר גדולים. כלומר, כל דבר צריך להיות בשיקול דעת. גם שקידה צריכה להיות בשיקול דעת. גם התאמצות רוחנית צריכה להיות בגבולות, ולא לעבור את הגבולות. לא פחות ולא יותר. הרבה פעמים אדם מתלבט בדיוק בגבולות, אבל טוב, אפשר להחליט מה נכון, אם הוא יטעה קצת, קצת קדימה, קצת פחות, אבל לשקול לא להתרחק מהגבולות. אז כפי שאמרתי, אנחנו דיברנו עכשיו על המידה, על עצם הזהירות שאדם צריך ללמוד להיזהר. אני, כמו שאמרתי כבר בפעם הקודמת, אני מאוד ממליץ שאתם תלמדו גם את הספר הזה, לא רק, זה לא רק השיעורים על הספר, אלא ללמוד ולחשוב איך ליישם את הדברים האלה. פרק ג' בביור חלקי הזהירות. מה זה אומר לנו המסילת ישרים? הרוצה לפקח על עצמו, ושכל צריך להיות את הרצון הזה, כן. שתיים מן ההתקפות הצריכות לו. האחת שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. אז בעצם, מה זה הטוב האמיתי שיבחר? זאת אומרת, הכיוון הכללי. והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. כלומר, להתבונן בדברים הללו, אחרי, בדרך השנייה. אז הדבר הראשון, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם והרע האמיתי שינוס ממנו? באמת, אדם בחור בן 18 שואל את עצמו, אני יודע להחליט לבד מהו הטוב האמיתי שאני אבחר? איזה ניסיון יש לי? מאיפה אני יודע להחליט? איך אני אתבונן? אז מה עושה אדם שלא יודע? הוא צריך לשאול מומחים. כעצים מומחים. אדם שלא יודע איך לשמור על בריאותו הגשמית, מה הוא עושה? הוא הולך לשאול רופא, להתייעץ. רוצה, יש כאלה לא יודעים אם האוכל כשהם אוכלים, אם זה מרגישים שיש להם זה מהפרעה, הולכים לתזונאי שיגיד להם בדיוק מה מתאים להם לאכול. יש מומחים. יש מומחים לרפואה של הגוף, ויש מומחים של רפואה של הרוח. וצריך לשאול. וכמובן, כמו שבגוף הולכים לשאול את הרופאים היותר טובים, כמה אם אפשר, אז ככה בענייני הרוח, מהם השאיפות היותר גדולות, הנכונות, שצריך לשאוף אותן. אז מה אני אגיד לכם, אתם בדרך כדי לקבל עצות טובות מתלמידי חכמים, את צריך לפתח אמון בהם, לראות באמת אם התלמידי חכמים, אנחנו יכולים לסמוך על דעתם, הם מספיק, הם מבינים אותנו, והם מומחים שאנחנו יכולים לסמוך על הצותם. זה תהליך של רכישת אמון. אמונת חכמים זה אחד מהיסודות שבלעדיהם אי אפשר. אז זה צריך שדבר שמתפתח. אתם מכירים את המדע, למדתם לישיבה מתוך אמונה שאתם מצאתם את המקום הטוב, אבל התהליך הזה של האמון הוא התפתח עוד יותר ויותר, וזקוקים לו. על כל פנים, גם המסילת שערים מביא את הדוגמה הזאת, שלא כל אחד יודע בעצמו לבחור את דרכו, ובוודאי אדם צעיר, אז הוא חייב להיעזר ביועצים, יועצים מומחים. מה באמת עניינו של האדם בעולם הזה? איך יקשים האדם את מטרתו? ואני מוכרח לומר שבאמת כשאנחנו ניגשים לפרטים, אז לא כל אחד צריך לעשות את אותו הדבר בחייו, כמו לא כולם צריכים אותו, לא כולם, לא כל תלמידי הישיבה, היעד שלהם המלא לכל החיים, זה לשבת בכולל ועד זקנה ושיבה. אף על פי שלימוד תורה זאת המצווה הגדולה ביותר, אבל העולם הזה בנוי מגוף ורוח, ומגוון של של תכונות ושל כל אחד ואחד, וכל אחד צריך במשך הזמן למצוא באמת את מה בדיוק מתאים לו, איזה תפקיד בחייו הוא צריך למלא. כאן צריך לחשוב גם על הצד האישי שלו, וגם אנחנו חלק מהכלל, וצריך לחשוב גם איך אנחנו תורמים לכלל. אבל המינימום שבמינימום, זה כולם צריכים לשאוף להיות בני תורה. לא כולם צריכים לשאוף להיות רבנים, מלמדים. לא, זה לא מתאים לכל אחד. יש אנשים שזה לא מתאים להם. צריך להיות התאמה. יש מורים שאתם עצמכם יודעים, בוודאי פגשתם גם מורים שלא בדיוק מתאימים לתפקיד שלהם. ומורים שיותר מתאימים לתפקיד שלהם. ויש כאלה שבחרו להיות מורים מבני שרוצים לעשות כל הזמן בקודש, אבל זה לא מתאים להם, לא בדיוק. אז אני לא ממליץ, למשל, שבא תלמיד אברך שלמד כמה שנים, ואני חושב שהוא, לא כדאי שהוא יעסוק בהוראה. אני אומר לו, לא כדאי לך. לפעמים אני לא משכנע אותו. אז אחר כך המציאות תשכנע אותו. אבל כל אחד יש לו את האופי המיוחד והתכונות, אבל המינימום שכל אחד צריך להיות בן תורה, והחיים שלו יהיו חיים הנובעים מהקודש. ואפשר לעשות את עבודת הקודש בכל מקצוע שבעולם, לא רק בלימוד התורה. אפשר, חנוך היה מתקן מנהלים, מכוון כוונות עליונות. אדם יכול לעסוק במניין הארץ, אדם יכול לעשות אפילו במסחר, שזה לכאורה המקצוע הכי פחות אידיאלי, אבל אפשר להפוך אותו למקצוע אידיאלי. למשל, אדם פותח חנות מקולת, ומביא שם את כל המצרכים שאנשים צריכים בשכונה. במקום שהם יצטרכו ללכת לקנות עגבניות בשדה ומלפפונים במקום אחר, הוא מביא להם את הכל ביחד. ומשרת אותם. זה עבודה של שירות. אז אם אדם ניגש למקצוע הזה בתור איך להרוויח הכי הרבה כסף, ואיך ככה לסבן את הקונים, אז הוא לא יודע אדם מושלם. אבל אם הוא אדם בן תורה, אם אדם אידיאליסטי, אז הוא רואה בזה שירות של הציבור. הוא משרת את הציבור, מגיע לו תמורה, אבל הוא אוהב לשרת. חסר להם מצרך זה, הוא דואג שיגיע, חסר דבר כזה, הוא דואג שיהיה לאנשים כל מה שהם צריכים. זה עבודת שירות חשובה מאוד. גם מתווך דירות. אחד צריך דירה, לא יודע איפה למצוא אותה. השני רוצה למכור דירה, לא יודע למי למכור אותה. מה מתווך ועוזר לאנשים לתאם ביניהם. יכול להיות, אם הוא אדם עם בן תורה, אז הוא עושה פה שירות. מגיע לו תמורה. מקבל גם תמורה. קח תמורה באופן הנכון, לא בהגזמה. אבל ובאמת מציע הצעות טובות לאנשים, לא מרמה אותם, אלא הוא מבין מה הוא רוצה ונותן ומוצא לו מה שהוא מחפש. כן? לא כמו שאפשר, יכול להיות סוחר שהוא מוכר לך פירות, למעלה הפירות מאוד יפים ולמטה, כן? שם אתה בא הביתה ורואה שהכל רקוב. אבל יכול להיות אדרבה, הוא אדם הגון, הוא לא מוכר דברים באופן לרמות את הציבור. אז אני אומר, בכל תחום ותחום יכול אדם לעבוד, וזה עבודת קודש. הוא משרת את הציבור, זה דבר חשוב מאוד, הציבור צריך את זה. דיברתי על מסחר, שזה הדבר הכי, נראה, הכי פחות אידיאליסטי, כן? אפשר, בו אפשר הכי הרבה להרוויח. אז זה דוגמה. כולנו צריכים לשאוף להיות בני תורה. אחר כך, כל אחד יופיע את התורה שלו בדרך המתאימה לו. בשביל להיות בן תורה, אנחנו בישיבה מאוד שמחים שהממוצע של תלמידי הישיבה זה בערך 7-8 שנים. זאת אומרת, אל תיבלו, או אל תחשבו שזה מדי מעט, אולי אתם רוצים יותר. זאת אומרת, כמה שנים רווקות, לבנות את עצמכם באופן זה, אחר כך להתחיל את חיי הנשואים מתוך תורה, ואז באמת אנחנו רואים שאחרי הרבה הרבה שנים, כשבאים הבוגרים לשבת ישיבה, אנחנו רואים את שהתורה שלנו בישיבה היא נמשכת. נמשכת, וכל אחד אנשים שונים, עוסקים במוקצועות שונים, אבל בני תורה. טוב, עד כאן להיום.